נציב יום מרדכי בן שרה ותמרה בת רעיה, רפואה שלמה, בריאות איתנה, בריאות הנפש והגוף, בכל הבדיקות התקבלו תקינות. אתמול למדנו שיש שתי אהבות שחייבים ואהבתם את הגר, חוץ מבאהבת רעך כמוך. ולמדנו לא תונו איש את עמיתו וגם לא תונו את הגר. שתי מצוות לאו. בדעת רבנו סעדיה גאון הוא לא מונה מצווה זו. בספר המצוות שלו לא מנה את המצווה זו. מה הטעם? כתב הרב ירוחם פישל פרלה בהגהותיו, וזה לשונו. כבר נתבהר אצלנו דרכו שרבנו הגאון זיכרונו לברכה, שלא למנות בכל כיוצא בזה אלא עשה אחת בלבד, היינו אותה עשה שכולל את הכל, ולכן לא מנה בזה אלא עשה של ואהבת לרעך כמוך, והוא לא מנה ואהבתם את הגר. כי זה כולל את הכל, גם את האזרח וגם את הגר. והשמיד תעשה של אהבת הגר, שמצווה זו לא באה אלא לחזק בעלמה כדי להגדיל שכרה. ואין כאן מצווה חדשה בפני עצמה. זה דעתו שרבנו סעדיה גאון כך מסביר אותו הרב ירוחם פישל פרלה. אז ככה עיינתי מי זה, אז בואו תשמעו, תתפעלו קצת מי היו חכמי ישראל, והוא לא חי לפני הרבה זמן, מ-1846 עד 1934, והחיבור שלו בעיקר זה באורים ודיונים על פיוט לחג השבועות של רבנו סעדיה גאון, שבו הוא שזר את כל התרי"ג מצוות בפיוט. והוא כתב על זה כ-1600 עמודים. הוא עסק בזה 40 שנה. 14 שנה מתוכם לא יצא מפתח ביתו ולא ראה את אור השמש. את הרוחותיו הייתה אשתו מעבירה לו דרך פתח צר בחלון. בדרך חלון ביתו היה שומע קדיש וקדושה מבית הכנסת. כשיצא החיבור לאור, הייתה הפתעה רבתי בוורשה התורנית, שכן הציבור לא הכירו כתלמיד חכם בעל שיעור קומה שכזה, וגם אורך הפירוש ביחס למתפרש היה מדהים, 1600 עמודים. רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים, זכרונו לחיי העולם הבא, אמר למקורביו על החיבור הזה, נהבי ידוע לכם שבלי הגיעה של 40 שנה רצופות ושקידה בלתי פוסקת, אין בכוח אנושי לחבר יצירה כזאת. רבנו סעדיה גאון ניסח את תרי"ג המצוות באופן תמציתי, מילים ספורות בלבד לכל מצווה ומצווה, בלשון פיוטית. רבי ירוחם דייק בלשונו שרבנו סעדיה גאון, מדוע בחר להשתמש במילה זו ולא במילה אחרת, ומסיק מכך על תפיסתו של רבנו סעדיה גאון על מהות המצווה ועל ההשלכות ההלכתיות הנובעות מתפיסה זו. אגב כך, הוא דן על המשתמע ממקורות של חכמים זיכרונם וברכה ומדברי הראשונים בנקודה זו, האם הם נוטים להבנתו של רבנו סעדיה גאון או לא. פעמים רבות מדובר בנושאים שלא נידונו בצורה מסודרת בספרות התורנית עד ימיו, ובהם סולל לו רבי ירוחם פישל דרך חדשה, ודולה רמזים מכתבי הקדמונים אודות התייחסותם לנושא. דוגמה, במצוות עשה זן, כותב רבנו סעדיה גאון, חי לפני כאלף שנה. מצוות ציצית, איך הוא מגדיר אותה? בכנפיך ציצית לנצח. זה המצווה. בשלוש מילים אלה מסתכמת ההתייחסות של רבנו סעדיה גאון למצוות ציצית. והגאון רבי ירוחם פישל פרלה דן בשאלה, מהי הדגשה במילה נצח? האם הכוונה של רבנו סעדיה גאון שהחיוב הוא תמידי, במובן שזה החיוב גם בלילה? לפי מסקנתו, כוונת רבנו סעדיה גאון לחדש שהחיוב הוא תמידי בכל דור ודור, גם בעדר תחלת. מכאן עובר הרב פרלה לדיון הרחב, מתפרס על 20 עמודים, בשאלה מדוע מותר ללבוש בגד בין ארבע כנפות החייב בציצית בזמן שאין תחלת. הרי בכך האדם מחייב את עצמו במצוות התחלת שאינו יכול לקיימה. מכאן הוא מסתעף בדיון בשאלה הכללית, האם רשאי אדם לגרום לעצמו חיוב במצווה שמבחינה מעשית אין לו אפשרות לקיים אותה, ומביא דוגמאות ממאות מקורות בשס ובכתבי הראשונים. 40 שנה לעבוד בשביל לפרש פיוטים של רבנו סעדיה גאון על תרי"ג מצוות. איזה זכויות, איזה שכר, איזה מסירות, איזה התמדה, איזה שקידה. איפה יש דבר כזה בעולם באיזשהו תחום שמישהו מוסר את נפשו בשביל לבאר מישהו אחר? כל אחד רוצה לחדש חידושים שלו, כל אחד רוצה לעשות מחקר חדש שאף אחד לא עשה. מי מוכן להשקיע את החיים שלו בשביל מישהו אחר? לא יאומן כי יסופר. זה חכמי ישראל האמיתיים. טוב, עד כמה דורות נקרא גר? נסתפקו האחרונים עד כמה דורות נקרא גר. האם הוא לבדו נקרא, או גם בניו, שהורתם ולדתם כבר בקדושה? ואם אף בניו, בכלל, עד כמה דורות נקראים גרים? ונוטים לומר שדינם כמו ליוחסין שנקראים גרים עד 10 דורות, או עד שישתקע שם גרות ממנו. מי שרוצה לעיין במנחת חינוך, מצווה סמך דלת ומצווה תף למד א'. הונאת הגר. התורה הזהירה במיוחד על הונאת הגר, וכל המענה את הגר, בין בממון, בין בדברים, עובר בשלושה לבין. כמו שנאמר בבבא מציעא נ"ט, תנו רבנן, המענה את הגר, עובר בשלושה לבין, והלוחצו עובר בשניים. מה ישנה מענה שכתוב שלושה לבין, וגר לא תונה? אחד, וכי יגור איתך גר בארצכם לא תונו אותו, שתיים, ולא תונו איש את עמיתו, זה שלוש, כי גר הוא בכלל עמיתו. לא חצו, נמי שלושה כתיבה, ולא תלחצנו אחד, וגר לא תלחץ, שתיים, ולא תהיה לו כנושה, שלוש, וגר בכלל הוא גם כן של ישראל. אלא אחד זה ואחד זה בשלושה. אז רואים כמה התורה מרבה ועושה מצוות מיוחדות לגר, אפילו שהוא נכלל בכלל ישראל, כמו שרבנו סעדיה גאון אומר, שכל מצווה שהיא כוללת ונכללים בה כל המצוות האחרות שנאמרו, באו לחיזוק ולתן שכר. אבל התורה פרטה במיוחד מצוות מיוחדות בגר. יש אומרים 36 מצוות, ויש אומרים 46 מצוות. ואמרו שם בנון ח', המה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו בהונאת דברים, הכיצד? אסור לצער איש את עמיתו. כיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. זה איסור חמור, לפגוע בבעל תשובה ולהזכיר לו מעשיו הראשונים. ואם היה בן גרים, אל יאמר לו זכור מעשי אבותיך. שוב פעם, זה נקרא עונה, זה מצער אותו. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו פשע אכל נבלות וטרפות שקצים מורמסים, בא ללמוד תורה, שהיא נאמרה מפי הגבורה, פוגע בו. מפה מה אנחנו שומעים? שמי שאוכל נבלס וטרייפס ושקוצים ורמוסים, איך הוא בא ללמוד תורה מפי הגבורה? אתה לא מתבייש? פה דובר נבלה, מלא נבלות כל הפה שלך. איך אתה בא ללמוד תורה? איך אתה מעביר שיעורים אם אתה אוכל נבלס וטרייפס? בושה וחרפה. ועוד אמרו שם, נונטט, תניה, רבי לעזר הגדול אומר, מפני מה הזהירה תורה ב-36 מקומות, ואמרה לה ב-46 מקומות בגר, מפני שסורו רע. מה זה סורו רע? אז ככה, יש מפרשים, סורו רע, פרש רשי בהוריות י' ג' שהיצר הרע שלו רע הוא. כולם יש להם יצר הרע רע, אבל אצלו זה משהו מיוחד. לפי פירוש זה אפשר לפרש כאן, כיוון שיצר הרע שלו גדול, הוא בכל זאת מתגבר עליו, והווה זכותו רב, לכן הרבתה התורה להזהיר לא לענות, ולא ללחוץ אותו. זה סורו רע, יצרו רע. אבל בקידושין, פי בית, כתוב שם, כל שעסקיו עם הנשים, סורו רע. פרש רשי, מנהגו רעה, קרבתו רע. לפי זה צריך לפרש כאן, מפני שמנהגו רע, שעדיין טבע קודם בו, כמו שכתוב בשבת קוף, ממבב, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו מתן. לכן אין ראוי שיוסיף ללמוד מנהגים רעים על ידי ישראל, שהם יונו אותו חלילה וילמד לנהוג כך. ולכן צריך להיזהר מלהונות אותו. ויש שאומרים סורו רע, טבעו רע. מכל מקום, צריך להיזהר מאוד 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 בגר. בתורה הזירה ב-36 ואמרה לה ב-46 מקומות, זה מספיק בשביל להסביר לנו כמה צריך להיזהר בגר. כמו כן, הזירה התורה במיוחד על הטיית דינו של הגר. בכל המתה משפטו של גר עובר בשני לבין. אחד, זה שנאמר בכל ישראל, לא תעשו עוול במשפט. ואחד, נאמר בגר במיוחד, לא תתה משפט גר. וכתב הגאון, רבי יונתן אייבשיץ, בספרו יערות דבש חלק א', דרוש א', וזה לשונו. בברכת על הצדיקים, ישים אל ליבו להתפלל בטובת הצדיקים, כי בטובתם אנו חיים. וכל זמן שצדיקים בעולם, ברכה וטובה וחיים בעולם. ובייחוד, אומר רבי יונתן, להתפלל על טובת גרי הצדק. וישים ללב לאהוב אותם כנפשו, ולקיים מצוות ואהבתם את הגר. ומכל שכן בזמן הזה, שאנו בתכלית השפלות, ושחים, שחים עד עפר, כמעט לא נשאר בנו עוד רוח חיוני, והרשעים הם בתכלית הרוממות, והוא, הגר, הכיר האמת, הרי זה ממש מעשה אברהם אבינו, שהכיר השם בתוך עולם חשוך, והאיר ממזרח צדק, זה אברהם אבינו. ואף הוא הגר כמוהו. הלא חיוב עלינו לאהבו, לנשק רמיסת רגלו. איפה שהוא דרך, לנשק. אתם תארים לכם תיאורים כאלה? והמרבה לאהוב את הגר, אוהב את השם בתורתו. כי אהבתו לגר תלוי באהבת המקום בתורתו, כי הלא זה סיבת אהבתו. אתמול למדנו את זה בפירוט. ולכן מאוד יש לשים לליבו, להתפלל מאוד בטובתו, שלא יחזור לסורו חס ושלום, מחמת כובד הגלות. ואמרו בפסחים פז, לא גלו ישראל בכל העולם, אלא ללקט הגרים. וואי וואי וואי, איזה מדהים. וכן היה הגלות של אברהם, ללקט את הגרים, ככתוב את הנפש אשר עשו. בכל מה שקרה לאבות, קרה לבנים. לכן חובה עלינו להרבות בתפילה בעבורם, שייתן השם להם לב טהור. פסחים פז, ללקט את הגרים בכל מקום. וגם עבד כנעני, ובכלל ואהבת לרעך כמוך, הפרי מגדים באור החיים סימן קוף נון בב, באש של אברהם שם, סימן קטן ב', נסתפק. האם עבד כנעני ובכלל ואהבת רעך כמוך? ובסוף למסקנה, החינוך אומר במצוות תף למד א', עבד ובכלל רעך, ומצווים לאוהבו, שעבד נקרא רעהו, כמו שמבואר בבבא קמא, פי חט. סיימנו את מצוות אהבת הגר. ממחר נתחיל מצווה לא תשנא את אחיך בלבביך. רבי חנניה בן עקשיא אומר, נשא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, פיקוח, ירבו לו עם תורה ומצוות, שנאמר אדוני המסלמן, סדגו יגדיל תורה.